אחד מהספרים של התנ"ך זו מגילת אסתר. האם זה ספר אחרון או לפני האחרון? יש בזה מחלוקת. אני סבור שזה הספר האחרון שנכנס לתנ"ך. מגילת אסתר הוא הספר האחרון שנכנס לתנ"ך. וזה פשוט לנו, תנ"ך זה ספר שכולל גם את מגילת אסתר בתוך 24 ספרים. אבל זה לא היה כל כך פשוט להכניס את המגילה, את מגילת אסתר, לתוך התנ"ך. מגילת אסתר זה כבר אחרי חורבן בית ראשון, סוף גלות, 70 שנה של הגלות, מתחיל כבר בית שני, כבר אין נבואה. יש אולי עוד כמה נביאים שנמצאים כבר בארץ ישראל, אבל ככלל אז הנבואה הולכת ונגמרת, מסתיימת. ואז רוצים להכניס פתאום את המגילה לתוך התנ"ך. התנ"ך הוא פחות או יותר חתום כבר, סגור. לא פשוט להכניס את המגילה לתוך התנ"ך. מי כתב את מגילת אסתר? מרדכי ואסתר. הם כתבו את המגילה. והם פנו אל החכמים שהיו באותו דור. וביקשו, כתבוני לדורות. תכניסו את המגילה הזאת, שהם כבר כתבו אותה, בתור טיוטה. הם פנו אל החכמים באותו דור, ואמרו, כתבוני לדורות. דהיינו, תכניסו את המגילה הזאת לתוך התנ"ך. אם זה נכנס לתוך התנ"ך, אז זה לדורות. כל זמן שזה כתוב ולא נכנס לתוך התנ"ך, אין שום ביטחון שזה לדורות. אם זה ייכנס לתוך התנ"ך, אז זה יהיה לדורות. ואז באו חכמים ואמרו, אי אפשר. מדוע? א', כמו שאמרנו, התנ"ך כבר חתום פחות או יותר. בדרך כלל כל ספרי התנ"ך זה ספרים שכתבו אותם נביאים, ואתם לא ידועים בתור נביאים. מרדכי ואסתר, אז כשהם ביקשו כתבו לי לדורות, הם לא היו ידועים בתור נביאים, ולכן זה לא כל כך פשוט להכניס את המגילה שלכם בתוך התנ"ך. בתוך התנ"ך צריך ספרי נבואה. אבל יש עוד בעיה. יש פסוק במשלי שכתוב שם, הלא כתבתי לך שלישים במועצות בדת, שלישים ולא רבעים. מה הכוונה? מסביר רש"י שמגילת אסתר, הרעיון המרכזי שבה זה מצוות מחיית המת. הרגו 75, כמעט 76 אלף איש. רובם ככולם היו עמלקים. וכל מה שעשה, מה שנעשה שם זה למעשה מחיית עמלק. נכון? שהם רצו להרוג אותנו, וזאת הייתה מלחמת הגנה ומלחמת הצלה, אבל בסופו של דבר כל ה-76 אלף בקרוב שנטבחו היו כולם עמלקים, בני בריתו של המן. אז אם כן, מגילת אסתר, הרעיון המרכזי שלה זה מחיית עמלק. הלא כתבתי לך שלישים במועצות בדעת. הנושא של מחיית עמלק צריך להיות כתוב בתנ"ך שלוש פעמים ולא יותר. והוא כבר כתוב שלוש פעמים. ואם כן, אי אפשר לכתוב את המגילה, להכניס אותה לתנ"ך, כי אז זה יהיה פעם רביעית, כתיבה רביעית. איפה זה כתוב כבר שלוש פעמים? איפה זה כתוב כבר שלוש פעמים? פעם הראשונה, בספר שמות, בסוף פרשת בשלח, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. ומשה ואהרון וחור עלו לראש הגבעה, ויהושע נלחם עם עמלק, ויחלוש יהושע את עמלק לפי חרב, ואז אמרו למשה רבינו, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, אז זוהי מחיית עמלק פעם ראשונה שהיא כתובה בתורה. בסוף פרשת בשלח. מתי זה היה בדיוק מבחינת התאריך? לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה? זה סוף פרשת בשלח, מתן תורה באיזו פרשה? יתרו. אז זה היה לפני מתן תורה, זאת הייתה התחנה האחרונה לפני מתן תורה. זה היה ברפידים, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים, ומרפידים באו להר סיני. זאת הייתה התחנה האחרונה לפני מתן תורה. מתן תורה באיזה תאריך היה? מה? בר בסיבה. להר סיני הגיעו בראש חודש סיבה. מתי בדיוק הייתה מלחמת המלאק הראשונה? יש עשו חשבון, הרב של העיר עתיקה, הרב לבצן, עשה חשבון, וכבר לפניו עשו את החשבון, שזה היה בקפחתיה, שמלחמת המלאק הראשונה הזאת הייתה בקפחתיה, ומשם נסו להר סיני, בראש חודש סיבה, ואחר כך נתן תורה. אז אם כן, פרשת מחיית עמלק כבר כתובה בתורה פעם אחת, בסוף פרשת בשלח, התחנה האחרונה לפני מתן תורה. פעם שנייה, בפרשת כי תצא, נקרא את זה השיבה, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך, בצאתכם ממצרים, אשר ככה בדרך, ויזנב בך, כל הנחשלים אחריך, ותעייב יגיע וכו', ואז מחור תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. זאת הפעם השנייה, זה כתוב בספר דברים, בפרשת כי תצא, זה למעשה לפני הכניסה לארץ. היינו כבר נגמר כל פרשת המרגלים, 40 שנה במדבר, עומדים להיכנס לארץ, ואז שוב מודיעה פרשת מחיית עמלק. בפעם השלישית, גם את זה נקרא השבת, שמואל פרק דבר, ששמואל אומר לשאול, פקדתי את אשר עשה המלאק לישראל, משכתי אותך למלך, ואתה לך מחה את המלאק, לך תשמיד את המלאק. אלה הם שלוש הפעמים. ואם כן, אי אפשר לכתוב את המגילה, להכניס אותה לתנך, כי אם לכתוב ונכניס אותה לתנך, אז זאת תהיה כבר פעם רביעית. הלא כתבתי לך שלישים במועצות בדה, שלישים ולא רימאים. שלוש פעמים ולא יותר. יש כאלה שרוצים לומר שכל נושא, אבל זה ודאי קשה, כי יש הרבה נושאים שכתובים הרבה פעמים בתנך. יש אומרים שהכוונה רק למצוות מחיית עמלק. שמצוות מחיית עמלק, וזו הדעה המקובלת, שמצוות מחיית עמלק שלוש ולא ארבע, לא כתבתי לך שלישים במועצות בדעת, שלוש, שלישים ולא רבעים. באו מרדכי ואסתר, ואמרו, מי אומר שזה שלוש פעם? אולי כתוב שם, שכתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע. אולי כתוב זאת, זו כתיבה אחת, שהיא כוללת את כל התורה. כל התורה זה כתיבה אחת. דהיינו, מה שכתוב עכשיו בשלח, ופרשת ויצא בדברים, זה הכל נחשב לכתיבה אחת בתורה. זיכרון, זה בנביאים, זיכרון זה בנביאים, כי הנביאים נקראים בשם זיכרון, והתכתב ספר זיכרון לפניו, כתוב זאת, התורה נקראת זאת, זאת התורה, זיכרון זה מה שכתוב בנביאים, ובספר זה מה שכתוב בכתובים. ואם כן, אז פרשת מחיית עמלק, אם אנחנו נסתכל על שני הפעמים של התורה כפעם אחת, אז זה פעם אחת, שמואל זה פעם שנייה, ואז המגילה זאת פעם שלישית. ואם כן, לא רק שמותר לכתוב את המגילה, אלא צריך לכתוב את המגילה. לפי חכמים, אסור היה לכתוב את המגילה, כי פרשת מחיית עמלק כבר כתובה 3 פעמים, אין מקום לכתיבה רביעית. לפי מרדכי ואסתר, זה כתוב רק פעמיים, והתורה אמרה לכתוב 3 פעמים. כתוב זאת, זיכרון, בספר, ושים אוזני יהושע. ואם כן, לא רק שמותר לכתוב את המגילה, אלא צריך לכתוב את המגילה. זה מה שכתוב במגילת אסתר, ובסוף קיבלו את דעתם של מרדכי ואסתר, וכתבו את המגילה, וזה מה שכתוב במגילה, בסוף המגילה, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. את מאמר אסתר קיים, דיינו את הבקשה של אסתר קיבלו דברי הפורים האלה, כי הם גם ביקשו לקבוע חג, גם את זה קיבלו, ונכתב בספר, והכניסו את זה בספר, כי הרי כתוב בתורה כתוב זאת זיכרון בספר, וספר אמרנו שזה הכתובים. אז אם כן, כתבו את המגילה והכניסו אותה לתוך הספר, לחלק של הכתובים שנקראים בשם ספר. צריך אבל להבין מה זה הדבר הזה 3 פעמים, ולמה דווקא במקומות האלו, מה זה הדבר הזה של פרשה? מה זה הדבר הזה שפרשת מחיית עמלק 3 פעמים, ואיפה הם בדיוק אותם 3 פעמים? אז אם אנחנו מסתכלים על 3 פעמים, כשיש ויכוח בין מרדכי ואסתר לחכמים איך למנות את 3 פעמים וננסה להסביר, אנחנו נראה שהשלוש פעמים נמצאים בצמתים חשובים מאוד בתולדות עם ישראל. הצומת הראשונה, אמרנו קודם, לפני מתן תורה. התחנה האחרונה, לפני מתן תורה. מה זה אומר? אי אפשר היה להוריד תורה לעולם. אי אפשר היה לתת תורה לעולם, לישראל, בלי שמוכים קודם את עמלק. עמלק הוא שורש הרע. המלאק הוא זה שמתנגד להשגחת השם, אשר קרחה בדרך, הכל אצלו מקרה. המלאק ותורה זה תרתי דסתרי, זה 2 עולמות שלא נפגשים, שלא הולכים יחד. כשהמלאק שומע שעומדים לתת תורה לעולם, עומדים לתת תורה לעם ישראל, וכנראה שהדבר הזה היה ידוע, כי הרי כשאמרו לפרעה, בוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. משה רבינו מדבר כל הזמן על לצאת ממצרים כדי לעבוד את השם, שלח את עמי ויעבדני. אז הם יודעים שעומד להתחולל משהו, עומד לקרות משהו, עומדים לתת תורה לעולם. אם המלך קיים, אם הרעיונות של המלך קיימים בעולם, אז אי אפשר יהיה להוריד תורה לעולם. התורה לא תתקבל בעולם, כי המלך מתנגד לתורה, המלך נלחם בתורה, המלך מנסה לקעקע את כל רעיון התורה בעולם. ולכן לפני שנותנים תורה צריך להחליש את המלך, צריך למחות את המלך, ורק אז אפשר לתת תורה בעולם. אז המלך בא כי הוא מתנגד לתורה, נכון? ויבוא המלך, הוא בא ממרחקים, לא היה שום איום על המלך, אף אחד לא איים עליו, לא רצו להילחם במלך. המלך בא ממרחקים, בא לרפידים כדי להילחם בישראל. מדוע? הוא שמע שיצא איזה עם ממצרים עם רעיונות של חירות, של חופש, של תורה, של כל מיני רעיונות גדולים, של השגחה, והוא מתנגד לכל זה, והוא בא להילחם בישראל. תוך כדי כך שהוא בא להילחם בישראל, הרי משמידים את המלאק, מוכים את המלאק, לא מצליחים לגמרי, אלא ביחלוש ישוע את המלאק לפי אז זאת הצומת הראשונה שבה מתקיימת מצוות מחיית המלאק. הצומת השנייה, נאמר לפי חכמים, זה בדברים, פרשת כי תצא, עומדים להיכנס לארץ. עומדים להיכנס לארץ, צריכים לדעת שלעם ישראל לא תהיה אחיזה בארץ. עם ישראל לא יצליח לאחז, להתיישב, להיות קבוע בארץ הזו, אם לא ימחו לפני כן את המלאק. שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. עם הכניסה לארץ הם נצטוו בשלוש מצוות: להמליך מלך, למחות את המלאק ולבנות את בית המקדש. אלה שלוש מצוות כלליות שנצטוו עם הכניסה לארץ. ולכן בפרשת כי תצא בדברים, לפני שנכנסים לארץ, מצווים אותנו על מחיית המלאק, לומר לנו: אתם עכשיו נכנסים לארץ כדי שתהיה לנו אחיזה אמיתית בארץ ישראל, אחיזה קבועה בארץ ישראל, צריך למחות את המלאק. אז נותנים לנו את מצוות מחיית המלאק. בפעם השישית, זה שאול, כשכבר יש מלך בישראל, והוא יוצא להילחם בעמלאק, ואחרי כן אפשר יהיה לבנות את בית המקדש. אי אפשר לבנות את בית המקדש אם לא מוכים לפני כן את עמלאק. אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה זרעו של עמלאק. בית המקדש זה כיסא השם, זה השלמת שם השם בעולם, כן? כי הקדוש ברוך הוא שוכן בבית המקדש ושם שמו. אז אי אפשר לשכן את הקדוש ברוך הוא בבית המקדש, אי אפשר לבנות את הבית הזה, להשלים את השם ואת הכיסא, עד שלא מוכים את המקדש. זוהי הצומת השלישי. לפי מרדכי ואסתר, אז הצומת השנייה למעשה שייכת לצומת הראשונה. או שהיא שייכת לצומת השלישית שבינה בית המקדש. הפעם השלישי זה עכשיו, כשנגמרה הגלות, עומדים לחזור לארץ וצריך לבנות את בית המקדש מחדש. אז לפני בניין בית המקדש מחדש, לפני החזרה לארץ ישראל ובניין בית המקדש מחדש, צריך למחות את המלאק. שוב, החזרה לארץ, בניין בית שני, לא יצלח אם לא ישמידו את המלאק לפני כן, אם לא ימחו את המלאק לפני כן. אנחנו צריכים לדעת מתי קרה בדיוק נס פורים. כבר הסתיימו 70 שנות הגלות, לא הסתיימו, כבר התחילו בבניין בית המקדש, או לא התחילו בבניין בית המקדש. מתי זה בדיוק קרה?
לפני 70 שנה.
הייתה כבר הצהרת כורש. והיהודים כבר עלו לארץ, והתחילו לבנות את בית המקדש. והבניין נעצר. כן, כבר שלוש שנים שהתחיל בנו את בית המקדש, והבניין נעצר, כי הגיע כתב שטנה מארץ ישראל, של כל אלה שמתנגדים לבניין בית המקדש, של כל אלה שמתנגדים לחזרה של היהודים לארץ ישראל. אז הגיע כתב שטנה, שלפי חז"ל, מי שהביא את כתב השטנה מארץ ישראל לכאן, זה היה המן. מי שכתב את כתב השטנה זה היו עשרת בניו. הם כתבו את כתב השטנה. ומי שהביא את אותו כתב שטנה זה היה המן. זאת אומרת שמי שמתנגד לשיבה של ארץ ישראל ולבניין בית שלי, זה מי? זה המלך. וכל זמן שלא ימחו את המלאק, כל זמן שלא יסלקו את המלאק הזה, אי אפשר יהיה לחזור לארץ ישראל, אי אפשר יהיה לבנות את בית המקדש השני. וכך התקבלה הדעה של מרדכי באסתר, שזאת הכתיבה השלישית, ואפשר להכניס את המגילה לתוך התנ"ך, כי עכשיו זאת מחיית המלאק השלישית, וזה יכול להיכנס לתוך התנ"ך. אל תחשבו שזה יתקבל ככה בקלות, בשקט. 400 שנה אחריכם, או שאפילו 500 שנה אחריכם, יש עוד מחלוקת תנאים בין רבי יהושע בן לוי לרבי אלעזר המודעי. האם מגילת אסתר זאת הכתיבה השלישית או שזאת הכתיבה הרביעית? זה קורה 500 שנה אחרי כל הסיפור של פורים, נס פורים. אז יש עוד מחלוקת תנאים, האם מגילת אסתר זה כתיבה שלישית או רביעית. זאת אומרת שלפי רבי יהושע בן לוי, בתנ"ך של רבי יהושע בן לוי, היה מגילת אסתר או לא היה מגילת אסתר? רבי יהושע בן לוי טועה שזו כתיבה רביעית. לפי בתנ"ך שלו לא היה מגילת אסתר. בתנ"ך של רבי אלעזר המודעי היה מגילת אסתר. לאט לאט הדבר איכשהו התפתח והגיע למצב שכולם הסכימו שזאת כתיבה שלישית, ואם כן אפשר להכניס אותה, את המגילה, לתוך התנ"ך, וככה היום אני חושב שאין תנ"ך בלי מגילה אסתר. אבל היו הרבה שנים שאצל חלק מהאנשים בתנ"ך שלהם לא היה מגילת אסתר, הם טענו אסור לכתוב אותה, אסור להכניס אותה לתוך התנ"ך.
אז
ברכות? מה?
ברכות. כל השנים האלה,
זה לא קשור לפורים. חג פורים זה דבר אחד.
אבל ברכו על מקרא
מגילה? יכול להיות שכן. אין לזה קשר לזה.
אז מה בעצם
זה
משנה?
מה? זה משנה מאוד איך להתייחס בבחינת הקדושה. אם זה נחשב לאחד מכתבי הקודש, או זה לא נחשב לאחד מכתבי הקודש. הייתה לזה גם נפקא מינה להלכה, אם זה מטמא את הידיים או לא מטמא את הידיים, כתבי הקודש מטמאים את הידיים, מה שלא בתוך כתבי הקודש לא מטמא את הידיים, יש לזה הרבה נפקא מינה, כן. אז זה לא קשור זה אחד לשני. חג פורים יש, אפשר לקרוא את המגילה ולברך עליה, אבל היא לא חייבת להיות חלק מהתנ"ך. אין קשר בין הדברים. כן. בואו ננסה להסביר איך לראות את הכתיבה השנייה. כן? אותה כתיבה שנייה בפרשת כי תצא בדברים. האם הכתיבה השנייה הזאת היא חלק מהכתיבה השלישית או לא? הוויכוח שהיה בין חכמים למרדכי ואסתר, האם זו כתיבה שנייה ושמואל זה כתיבה שלישית או לא? כשמשה רבינו מקבל את הציווי, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. ושים באוזני יהושע, מה פתאום לשים באוזני יהושע? האם יש עוד מצוות בתורה שמשה רבינו מצטווה לשים באוזני יהושע? יש עוד מצוות בתורה שמצטווה לשים באוזני יהושע? אין עוד מצווה כזאת. אין עוד מצווה כזאת. זאת המצווה היחידה שמשה רבינו מקבל הוראה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, שים את זה באוזני יהושע. מה פתאום לשים באוזני יהושע? אז פעם שמעתי הסבר, ככה, איזה חריפות כזאת, מסופר על יואב, שהוא היה 6 חודשים באדום, והוא הרג את כל הזכרים של המלאק שהיו שם. כשהוא חזר חזרה, אז דוד שאל אותו, למה רק את הזכרים ולא את הנקבים? זכר המלך זה כולל גם נקבות. אז אמר לו יואב, כשהייתי ילד בחיידר, בתלמוד תורה, היה לי רבי, והוא לימד אותי תמחה את זכר המלך, ולכן מחיתי רק את הזכרים. אמרנו לו, ממתי זכר? זכר המלך. זאת אומרת, ככה לימד אותי הרבי, ומאז אני ככה... מה אנחנו רואים? שזה לא מספיק לכתוב בספר, כי כשזה כתוב בספר, בספר התורה אין נקודות. כשזה כתוב בספר אתה יכול לקרוא איזה זכר, אתה יכול לקרוא זכר. ושים באוזני יהושע, דהיינו תכתוב, ושים באוזני יהושע שאיך צריך לקרוא זכר. ואנחנו היום בבית הכנסת, כשקוראים את הפרשה, אז קוראים זכר וזכר ומבטא כזה ומבטא כזה, וכל המבטאים שלא ניתן יותר, ושנדע שהכוונה לזכר ולא ל... זכר, ואם זה במבטא אשכנזי, מבטא אשכנזי, ספרדי, תימני, בכל המבטאים, כדי שנדע בדיוק מה הכוונה. אבל הרמב״ם אומר, למה נשים באוזני יהושע? כי מי שצריך אמור, מי שאמור למחות את עמלק בפעם הבאה, זה יהיה יהושע, הוא ייכנס לארץ, ימנו אותו למלך, הוא ימחה את המלך ויבנה את בית המקדש. זאת אומרת, לו הכל היה הולך כסדרו, אז יהושע עם הכניסה לארץ, אמרנו ששלוש מצוות מצטוו ישראל עם כניסתם לארץ, להמליך מלך, למחות את המלך ולבנות את בית המקדש. כל זה אמור היה לעשות יהושע. ולכן מצטווה משה לשים באוזני יהושע, שיהושע ידע מה מותר. ולו הכל היה הולך כסדרו, אז יהושע היה גומר את כל הנושא הזה תוך 14 שנה. ואז הכתיבה השנייה, שחכמים אמרו שזו כתיבה שנייה, היא למעשה הייתה כבר הכתיבה שמה שאנחנו כותבים, מדברים על שמואל, כן? של בניין בית המקדש, כי שמואל, יהושע אמור היה למחות את המלך ולבנות את בית המקדש, וממילא הכתיבה השלישית הייתה צריכה לזהסתר. עכשיו בפועל זה לא קרה. בפועל בין הכניסה לארץ עד בניין בית המקדש כמה שנים עברו? 400. לכן באו חכמים ואמרו, כניסה לארץ זה דבר אחד, בעניין בית המקדש זה דבר שני, כי בינתיים עברו 400 שנה. מרדכי ואסתר אמרו, לא, הכניסה לארץ ובניין בית המקדש הראשון זה הכל דבר אחד, כי לפי התוכנית האלוקית המקורית כל זה היה צריך לקרות תוך 14 שנה, ואת זה היה צריך לבצע יהושע. אז אם כן, כל זה זה כתיבה, זאת כתיבה שנייה, הכניסה לארץ עד בניין בית המקדש, אמרו מרדכי ואסתר, זאת כתיבה שנייה. ובניין בית שני, זאת הכתיבה השלישית. ברור? אז זה היה ויכוח בין חכמים למרדכי ואסתר, איך לראות את הכתיבה השנייה. האם הכתיבה השנייה נפרדת מהשלישית משמואל, כי היה פער של 400 שנה בין הכניסה לארץ לבניין בית המקדש, ויהושע בסופו של דבר לא היה מלך, אלא רק שאול. ומרדכי ואסתר אמרו, לא, התוכנית המקורית הייתה של יהושע היה מלך, הוא אמור היה למחות את עמלק, לבנות את בית המקדש, וכל זה היה קורה תוך 14 שנה, וזו הכתיבה השנייה. הכתיבה השלישית זה בניין בית המקדש. כי כל הנושא, כיבוש הארץ, 14 שנה, 7 שנות כיבוש ו7 שנות חלוקה, ובזמן הזה היה צריך למחות את המלך ולבנות את המקדש, וזה מה שכתוב, שלוש מצוות נצטוו ישראל עם כניסתם לארץ. זאת אומרת, זה שלוש מצוות שהיו צריכים לעשות עם הכניסה לארץ, היינו לכבוש את ארץ ישראל, למחות את המלך ולבנות את בית המקדש. כי ככה כתוב בתורה, כן? שאתה בא לארץ, אז צריך להשמיד את כל את כל הגויים שפה, נשארתם בטר, והיה המקום. ואז כבר היה המקום. למה זה באמת לא התקיים? כי כיבוש הארץ התארך, במקום שהוא ידבר ב-14 שנה, אז היו עיכובים, יהושע השתה בכיבוש הארץ, מישראל השתהו בכיבוש הארץ, וכיבוש הארץ לקח 400 שנה במקום 14 שנה, במקום 7 שנים. ב-7 שנים היה צריך לגמור את הכיבוש, ואחר כך לחלק את הארץ 7 שנים, ואז בניין בית המקדש. לתוך כדי כך היה צריך גם למחות את המקדש. ממילא, אם זה היה קורה תוך 14 שנה, אז הכתיבה השנייה בפרשת כי תצא, שהיא לקראת הכניסה לארץ, היא למעשה הכתיבה של בית המקדש הראשון. כיוון שזה לקח 400 שנה, באו חכמים ואמרו, אלה שני דברים. יש א' כניסה לארץ, וב' מניין בית המקדש היה 400 שנה אחר כך. אבל חי בסדר, אמרו לא, תוכנית המקורית, 14 שנה, ואחר כך הכתיבה השלישית. כשאנחנו מדברים על מחיית המלאק הזאת של מרדכי ואסתר, אז מרדכי כתוב, איש יהודי היה בשושן הבירה, שמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש, איש ימיני, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש, איש ימיני. מי זה קיש שמופיע פה? מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש. מי זה הקיש הזה? מה?
אבא שלו.
אבא שלי. אז מקובל המסורת שקיש זה אבא של שאול. מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש, מקיש הוא אבא של שאול. ואם כן, בשושלת הזאת חסרים הרבה אנשים, כי משאול עד מרדכי עברו בערך 600 שנה יותר. אז ודאי שיש, אלא לא מנו את כולם, אלא מנו את האנשים המרכזיים, את יאיר, שאנחנו לא יודעים בדיוק מי הוא, אבל כנראה היה איזה אדם גדול בשם יאיר. שמעי, חז"ל מזהים אותו בתור שמעי בן גרה, שהוא ממשפחת שאול. וקיש אבי שאול. אז אם לא מנו את כולם בשושלת, מה? אם לא מנו את כולם בשושלת, אלא תפסו את הדמויות המרכזיות, אז ללא ספק את מי היה צריך פה להכניס ברשימה? את שאול. והמסורת של חז"ל היא שהם מזרע שאול, גם מרדכי וגם אסתר הם מזרע שאול. אז למה שאול לא כתוב? לא מופיע. מה?
חמל על עמלק.
אז אחד התשובות, כיוון שהוא חמל על עמלק, והוא חטא, ואנחנו פה עומדים לפני מצוות מחיית עמלק, אז לא נעים להזכיר פה את שאול שחטא ולא השמיד את עמלק, ולא רק שחטא ולא השמיד את עמלק, אלא לפי המסורת, הארמן הגגי הוא נולד באותו לילה שהשאירו את אגג בחיים. זאת אומרת, לא נולד, אלא הוא בא, אגג בא לאיזו שפחה באותו לילה, ומזה יצא אמן הגגי. זאת אומרת, זה ששאול לא הרג אותו, הרי אחר כך מיד שמואל הרג אותו, אבל בלילה הזה, בין זה ששאול השאיר אותו בחיים, עד ששמואל הרג אותו למחרת, בלילה הזה אותו הגג בא לאיזו שפחה, ומזה יצא אמן הגג. יוצא שמי אשם באמן הזה, באמן הזה, שאול. בגלל אותך, יש פה את אמן. אמן
הוא
מאוד...
הבן של הגג.
הוא לא הבן.
אז זהו, כי אז הוא היה באמת בן
בסדר. מיד אמרתי, הוא לא ממש הבן, אבל הוא מזרע אמן הגגי. הוא מזרע הגגי. אמן הגגי, שהוא מזרעו של... השפת אמת אומר יותר מזה. מרדכי בן יאיר, בן שמעי, בן קיש. אומרת, זה לא מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש, הרי בן כך הם לא אחד בן של השני, אלא מרדכי בא מכוחו של יאיר, הוא בא מכוחו של שמי, הוא בא מכוחו של קיש. אומר השפת אמת, לא רק שהוא בא מכוחו של קיש, אלא הוא בא למלא את המשבצת של הבן של קיש. הבן של קיש זה שאול, שהחמיץ, שחטא, לא ישמיד את המלא. מי שצריך עכשיו לבוא ולתקן, זה יהיה מרדכי ואסתר. כן? הם יבואו ויתקנו את מה ששאול החטיא ושאול החמיץ. לכן לא מופיע פה שאול, לא רק משום שהוא חטא ולא נעים להזכיר אותו במקום הזה, אלא משום שמרדכי בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, הוא בא למלא את המקום של שאול ולמחות את המלך מה ששאול לא עשה. שאול כשהוא חטא בעמלה, אז אמר לשמואל שהקדוש ברוך הוא לוקח את המלוכה ממנו, הוא נתנה לרעך הטוב ממנו. מזה תביא, נכון? לוקחים את המלכות משאול ומעבירים אותה לדוד, הוא נתנה לרעך הטוב ממנו. זה לא רק שלוקחים את המלוכה משאול ומעבירים לדוד, אלא כנראה שבשביל למחות את עמלק צריך את השיתוף פעולה בין שאול שהוא משבט בנימין לדוד שהוא משבט יהודה. רק אז יצליחו למחות את עמלק לגמרי. שאול שהוא יצא למלחמת עמלק בתור בנימין בלי העזרה של יהודה, לא הצליח לפחות את המלך. השאיר את הגג. אז הוא נתנה לרעך הטוב ממך שזהו דוד, ורק כשיש שיתוף פעולה בין בנימין ליהודה, בין שני הכוחות האלו, אז אפשר יהיה למחות את המלך בצורה מושלמת, בצורה טובה. מרדכי, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש, איש ימיני. יהודי, מה הכוונה? ימיני, בנימין. זאת אומרת, בגלל שמרדכי הוא בא מכוח יהודה, איש יהודי, והוא בא מכוח ימיני, בנימין, לכן הוא יצליח למחות את עמלק, והוא לא יחמיץ, הוא לא ייכשל כמו שנכשל שאול. איך מגיע יהודה למרדכי? שהוא מבנימין, זה אנחנו יודעים, כן, מרדכי בן מאיר בן שמעי בן קיש, כן, וקיש זה אבי שאול, ושאול הוא משבט בנימין. אז אנחנו יודעים שמרדכי הוא משבט בנימין. איך הוא משבט יהודה? איך הוא איש יהודי? איש יהודי היה בשושן הבירה, איש ימיני. כן? הוא בין שני הקצוות האלו, בין שני הכתבים הללו, בין איש יהודי לאיש ימיני. איך הוא גם איש יהודי? מה? את מדברת על דוד, אבל מרדכי שדוד הוא מיהודה, אז אין ספק, אבל אנחנו מדברים על מרדכי. איפה הכוח של יהודה במרדכי? מה? אז יש דעה שמצד אמא שלו, אבל יש דעה אחרת בגמרא. מה אנחנו יודעים על שמעי בן גרא? מה ידוע לנו על שמעי בן גרא מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש? אנחנו יודעים על שמעי בן גרא שבזמן שדוד ברח מירושלים, אז פתאום יצא כנגדו שמעי בן גרא וגילם את דוד. צא, צא, איש הדמים ואיש הבליעל, עכשיו הקדוש ברוך הוא יחזיר לך את כל מה שעשית לבית שאול, והוא מקלל אותו, צא, צא, איש אדמי ואיש אביה. בזמן שהוא יצא וקילל וזרק אבנים על דוד, ככתוב שהוא סקל את דוד באבנים וקילל את דוד, עמדו ליד דוד בני צרויה, יואב ועשה בני צרויה, שאנחנו יודעים מי זה בני צרויה, והם אמרו לו, בוא נסיר את ראשו. אז דוד אמר, אם הוא מקלל, השם אמר לו קלל את דוד. הוא לא מקלל על דעת עצמו, אלא מי שמדבר מתוך גרונו זה הקדוש ברוך הוא. אני לא אומר. ודוד לא אמר. כשהסתיים המרד בניצחונו של דוד, הראשון שבא לקבל את פניו של דוד היה שימי בן גרה עם 1,000 איש. כשהוא הגיע עם 1,000 איש, אמרו לו בני צרויה, יואב, אמרו לדוד, עכשיו הוא בא, זה שקילל אותך וזרק עליך אבנים, הוא בא אחרי שניצחת במלחמה, הוא בא לקבל את פניך, צריך להרוג אותו. אמר דוד, היום יומת איש מישראל, אני אלך להרוג היום, יום שהוא יום של שמחה, יום של אחדות, אני אלך היום להרוג את שימי בן גרה? לא, אני לא אהרוג אותו. חז"ל אומרים שכשדוד אמר היום יומת איש מישראל, הוא לא התכוון על שימי בן גרה, אלא מה שעמד לנגד עיניו בימי רוחו ורבי גבוהה, איש מישראל, איש יהודי היה בשושן אבירם, מרדכי בן יאיר ושימי בן קיש, איש ימיני, מרדכי אמר. הוא לא הרג את שימי בן גרה בגלל שהוא ראה שמשימי בן גרה עומד לצאת מרדכי ימין. יוצא שמרדכי בא לעולם מכוחו של מי, בזכותו של מי? מכוחו של דוד, בזכותו של דוד, מרדכי נמצא בעולם. איש יהודי, היינו יהודי, יהודה מצד מי? מצד דוד. איש ימיני מצד שבי. זאת אומרת, מה שהיה חסר במלחמת עמלק בימי שבי, שבמלחמה הזאת יצא רק ימיני ולא היה פה גם יהודי, הדבר הזה בא לידי פיתוי עכשיו במלחמה הזאת, כשבמלחמה הזאת יש לנו את מרדכי, שהוא בא מכוח יהודה, והוא בא מכוח בנימין, וככה הוא יוכל להחמיד ללחות את המלך בצורה הטובה ביותר. המהר"ל מסביר, מה עם שני הכוחות? מה מיוחד ביהודה ומה מיוחד בבנימין, שצריך את הצירוף של שני הכוחות האלו כדי להצליח בהשמדת המלך? מה שמייחד את בנימין זה שבנימין לא נחרב לבית שתחתו. היחיד, כשיעקב אבינו השתחווה לעשו, וכולם השתחוו לעשו, היחיד שלא השתחווה אז לעשו זה היה בנימין, ולמה? מה? יוסף הגן על רחל, והנציב אומר שהוא הגן אז על בנימין, היא הייתה כבר בהיריון, הוא הגן על בנימין, על רחל, שכשהיא משתחווה, היא לא תשתחווה לעשו, אלא ליוסף, ככה שאפילו בתוך עובר, הוא לא השתחווה לעשו. אבל, חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא בכוונה דאג שבנימין לא יהיה במעמד הזה, שעוד לא ייוולד, כדי שבאמת הוא לא ישתחווה, בנימין לא יחרב ולא ישתחווה, הוא לא קורע והוא לא ישתחווה, הוא לא יקנע לאמן בשום פנים לא. ולכן מרדכי לא יחרב ולא ישתחווה, לא יעזור שום דבר. למרות שבאו אליו בני ישראל והסנהדרין ואמרו לו, אתה מסכן את כולם. בגללך עוד תצא איזו זרה להשמיד הרוב לבית כל היהודים. מרדכי לא יכרה בבין שתפלה, צריך להשאיר את זה. האם נפלאים חכי זה בסדר? האם מותר לו לסכם את כל עם ישראל? כנראה שכן, אבל הוא לא יכרה ולא ישתפלה. זה הכוח של יהודה, זה לעשות את המהפך ונעף אותו אשר ישלטו היהודים אלה בשמיהם. זה הכוח של יהודה, זה המלכות. אומרת, לעמוד איתן נגד המלכות, לא לכרוע, לא להשתחוות, לא ללכת למשתה, לא להשתתף במשתה של המלכות. זה היה הכוח של מרדכי בתור בנימין. אבל לעשות אחר כך את המהפך ונעף אותו אשר ישלטו היהודים הם ארסניהם, ושזה צריך את הכוח של יהודה. שאול לא הרג את הגן, כי להרוג את הגן מלך המלך זה לעשות את המהפך, להרוג את המלך ולהיות המלך במקומו. את זה לא היה הדבר הזה לשאול לא היה תקוע. הוא מסוגל לעמוד נגד, הוא מסוגל לא להיכנע, לא לכרוע, לא להשתחוות, אבל לעשות את המהפך אשר ישלטו היהודים מהמסוניהם, זה רק שבט יהודה. כששיבי בן גירה, כששיבי בן גירה, נער ודבי, אז הוא יצא וקילב, הוא אמר לו, צא, צא, איש הדמים ואיש המילה, צא, צא, איש הדמים ואיש המילה. ואז באו בני צרויה ואמרו לדוד, מה צריך לעשות לאנשים האלה? בני צרויה באו ואמרו, מה צריך לעשות לאיש הזה? צריך לקחת, להסיר את ראשו. נכון? מה דוד? ואני מבין שמה שהוא אומר זה לא הוא אלא מי? מי מדבר בתור גרונו? הוא אומר עליי שאני איש דמי, זה איש הדמי. האם זה נכון שתמיד הוא איש דמי או לא? לא יכול לבד בית המדרש, לא כי דמי אני אשכח. כששמואל בא להמליך את דוד, אז כשהופיע דוד, הוא נרצה לאחורה, הוא פחד להמליך אותו. למה הוא פחד להמליך אותו? כי כתוב על דוד שהוא אדמוני, כי אם יתה אליו. וכשהוא ראה אותו אדמוני, אז הוא הזכיר לו איזה אדמוני אחר. את עשיו. אמר שמואל, שופך דמים האיש הזה כמו עשיו, אדמוני יפה עיניים, הוא פחד להמליך אותו. אמר לו החבר שופך שהוא אדמוני, הוא איש דמי, אם יפה. וכל מה שהוא עושה, הוא עושה גם דמי, הוא עושה על פי דמי. הוא לא סתם שופך דמי, אלא הוא עושה הכל על פי דמי, ולכן צריך להמליך. לא רק שצריך להמליך אותו, צריך להמליך אותו כי שאול, כשהיה צריך לשפוך דמים, הוא שפך. כשהוא היה צריך להרוג את מלך המלך, הוא לא הרג. למה? כי הוא לא היה לשפוך. את המלכות שיודעת במקום שצריך, מלך חורץ גדר, מלך צריך להרוג, מלך צריך להרוג, מלך במשפט ימיד ארץ. את המשפט הזה, את הכוח הזה, לשפוך דמים במקום שצריך לשפוך דמים, לא היה לשם. את הכוח הזה יש כשהוא מקלל את דוד, הוא אומר לו, זה איש הדמים, אז דוד אומר לו, צריך. אני באמת מתכוון, הוא לא מצטער. אני באמת מתכוון. אלא מה? שהוא חושב שאני איש דמים, בלי יפה אליי. ואחר כשאר שמי, חינרה. אני איש דמים עם יפה עיניי. מתי יתברר שאכן אני איש דמים עם יפה עיניי? אם במרד הזה אני אצא לסוף מנצח כשאני על העליונה, אז אני אדע שאני איש דמים עם יפה מה. זאת אומרת, זה היה, זאת הייתה נקודת המבחן. המרד הזה הייתה נקודת המבחן גם בשביל שמי בן גרה, כן? שמי בן גרה, בזמן שדוד ברח לירושלים, שמי בן גרה הגיע למסקנה שדוד הוא איש דמים בלי יפה מה. כשהסתיים המרד בניצחונו של דוד, השמי בן גרה בא ראשון כדי לקבל את פניו, כי הוא הגיע למסקנה שדוד הוא איש יפה. אז אם אנחנו לוקחים יחד את הכוח של בנימין מצד אחד, שזה היפה עיניים למעשה, עם הכוח של יהודה מצד שני, שזה האיש דמים, עם הכוח לשלוט כשצריך לשלוט, ולהרוג כשצריך להרוג, אבל לעשות את כל זה רק מתוך ראייה אמיתית ונכונה, עם יפה עיניים, לעשות את זה בצורה נכונה, אז אפשר למחות את המלך בצורה הטובה גם. לצרים הרב לא קל לבחות את המלך, גם בימינו שצריך לבחות את המלך, אז יש איזו שהיא חושה, יש איזו שהם פחדים קשה, רחבים ופחדים וכל זה, קשה לבחות את המלך, כי בשביל לבחות את המלך צריך גם להיות איש, צריך גם את כוח המלכות, וכנראה שעדיין לא הגענו לכוח המלכות הזה, וזה אנחנו צריכים ללמוד מתוך מגילת אסתר איך מוכרים כשצריך ללמוד את המלך, איך מוכרים את המלך בלי רחמים, בלי פחדים, בלי כל מיני חששות למיניהם, ואז אפשר יהיה להגיע לבניין בית המקדש.